כן, אז רש"י בסיום הפרשה אומר, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד היאסף מרים. על המילים והעם לא נסע, אומר רש"י על המקום, והכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה, כשהושלך ליאור, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק. והמפרשים, בעיקר הכוונה היא למשכיל לדוד על פירושו של רש"י, וגם חידושי אגדות המהרש"א על מסכת סוטה ודף ט עמוד ב, אז זהים שהקושי שהיה לרש"י זה שמצד אחד כתוב ועם לא נסע בהיאסף מרים, ואחר כך כתוב ואחר נסעו העם, אחרי הפסוק ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. אז אם ככה, למה חוזרת התורה פעמיים על הרעיון הזה שהעם חיכה עד שמרים תגמור להיאסף מחוץ למחנה שבעת ימים? ואז רש"י מתרץ שזה היה כדי לתת כבוד למרים. אבל פה אמרנו נשאלת שאלה. מצד אחד, הרי התורה מדגישה העם לא נוסע, ולא מוזכר שם הקדוש ברוך הוא בעניין הזה, כלומר מאיפה רש"י יודע ולמה הוא אומר בכלל שזה הכבוד חלק לה המקום. והשאלה הזאת היא, זו נושא אותה שאלה מחריפה, מכיוון שבמשנה במסכת סוטה בדף ט עמוד ב, שמדברת על מידת המידה כנגד מידה שנקט בה הקדוש ברוך הוא, ובמקרה הזה עם ישראל, כלפי מרים, כתוב במפורט, תפירת מתעכבו לישראל שבעת ימים, לא מוזכר כמה הקדוש ברוך הוא. אז בפשטות אפשר לענות על השאלה הזאת, שלמעשה כמו כל הנסיעות וכל החנוויצו ויחנו, זה הכל היה על פי עמוד הענן שהיה עולה והיורד. הרי כבר בפרשה שלנו כתוב ולפי העלות הענן מעל האוהל, ממש בתחילת הפרשה יותר אספץ, ואחרי כן ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. אז מכאן למעשה מובן שכשהתורה אומרת ועם לא נסע עד היאסף מרים, זה מכיוון שענן השם לא זז, לא יתרומם. כן? אז ודאי שזה היה על פי השם. אז אם ככה יוצא מכאן, ומי חלק לה את הכבוד? המקום. המקום חלק לה את הכבוד, וזה מה שאומר, זה מה שאומר רש"י. כן? אבל זה עדיין לא לגמרי פותר את השאלה, כי בוודאי שהמקום, על פי המקום ייסעו, על פי המקום יחנו. אבל בהחלט אפשר לומר שבנוסף לזה שהכל היה על פי המקום, אבל היה פה גם רצון של עם ישראל לחכות בשביל מרים. זאת אומרת, יש פעמים שבאדם עושה משהו כי הקדוש ברוך הוא אמר, לפעמים שהוא עושה את זה, כשהוא מאוד רוצה לעשות את זה, וזה במקרה משתלב לו גם עם הרצון האלוקי. כן? למה שלא נאמר שזה היה נוצר פה? מרים, אומרים פה על אחותו של משה רבנו, על מנהיגת עם ישראל. מרים שיצא שם אחרי קריאת ים סוף בתופים ובמחולות. השירה של משה, לאחר כן שירה של מרים, בעירה של מרים, שהשקטה אותה מים בכל הנוזדים במדבר. למה שלא נאמר שעם ישראל באמת רצה לחכות? וזה גם היה על פי צו אלוקי, ודאי, זה העיקר. אבל גם העם רצה. ואולי בגלל זה מדגישה התורה והעם לא נסע. להראות שזה היה מרצונו של העם. לא רק העניין של הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. מה? שרצון שיצא לפועל, כן. כן, מעובדה היא שהקדוש ברוך הוא הורה לחכות שם את השבעה ימים האלה.
השני העיכובים האלה של שני הפעמים,
פעם אחת, זה עיכוב אחד, שני פסוקים, אותו עיכוב, כן.
זה לא שנגיד,
לא לא לא, לא לא, לא לא לא, זה אותו דבר, ודאי, זה אותו דבר, אותו עיכוב, רק שני פסוקים שנוגעים בעיכוב הזה, כן? אז זאת שאלה מרכזית פה בהבנת הציר המרכזי פה בפירושו של רש"י. ועל כך אפשר להוסיף עוד כמה שאלות שלכאורה במבט ראשון הן נשמעות כמו שאלות צדדיות קצת, אבל אנחנו נראה שגם הן שופכות אור, אור יקרות, על ההבנה היותר עמוקה של מה בכלל התרחש פה. מסתבר שיש פה באמת, כמו תמיד זה רש"י, כן, ברוך השם שזכינו פה שהרבי מגלה את עינינו בכל העמוקות והנסתרות האלה, שבאמת כל הפנימים האלה שמסתתרים פה בפירושו של רש"י. והשאלה הנוספת היא, רש"י, כמו שציטטנו מקודם, אומר, כן, נקרא את זה עוד פעם, ותסגר מרים מחוץ למחנה, וגומר, והעם לא נסע, אומר אז רש"י, זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק וגומר. כל החלק האחרון הזה, זה קצת מיותר. כשהושלך ליאור, מה אכפת לנו מחי זה היה? כן? היה צריך להיות כתוב, ואגב, אם רש"י היה כותב ככה, יש לו בהחלט על מה להתעמת, נראה שכותב, מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר את הצד אחותו, וגומר. זה היה כשהושלך ליאור, וזה, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. יודעים בדיוק מתי היא חיכתה, לא שכחנו מה היה בספר שמות. כן? וכידוע כבר אמרנו גם את זה אין ספור פעמים, כל מילה ברש"י מדודה בסלע. אז למה הוא צריך להגיד שאותה פעם שמרים חיכתה למשה, זה היה בזמן שהוא הושלך ליאור, כפי שאנחנו לא יודעים את זה. אני יודע שאנחנו יודעים. ואם תאמר, אולי זה דרך הדיוק, אבל המשנה בסוטה נוקטת באותה לשון בדיוק. המשנה בסוטה, שמדבר על המידת המידה כנגד מידה, כתוב מרים המתינה למשה שעה אחת, ולא כתוב שהוא הושלך ליאור, לא מוזכר שום פרט נוסף. מפה שיכול היה לנקוט באותו אורך בדיוק. למה הוא מעריך? למה הוא מזכיר את הפרט הזה שמדובר כאן בזמן שהוא הושלך ליאור? מה זה שייך?
לא הייתה פעם אחרת.
לא, לא הייתה פעם אחרת. הם יודעים שלא הייתה פעם אחרת. מעבר לזה שהוא מביא כאן את הפסוק שבו זה נאמר. ואתה צו אחותו, הפסוק הזה נאמר רק על אותה פעם שהוא הושלך ליאור. ודבר נוסף, זה... כשרש"י מצטט את הפסוק, הוא אומר ותתצב אחותו מרחוק וגומר. למה צריך את המילה מרחוק? ותתצב אחותו וגומר. מכירים את הפסוק הזה, נכון? ותתצב אחותו וגומר. סתם לקצר יותר מזה כבר איתה, כי אם חוק מדובר כאן על אחותו זה מרים, אבל זה היה מרחוק, מה אין הסכמים? ותצב אחותו, הכל ברור. אם היה אומר רש"י ותצב אחותו וגומר, היה מובן לגמרי, היינו נזכרים שהיא התעכבה שם בשביל משה, אחותו כתוב, אחותו של מי? של משה. ולמה כתוב גם מרחוק? ודבר נוסף, זו שאלה גם מדוקדקת מאוד בלשונו של רש"י, למה רש"י כותב שם ותצב אחותו וגומר? למה וגומר?
גם
על זה צריך לשאול. כי אם רש"י אומר וגומר, זאת אומרת שהוא מפנה את תשומת ליבנו למה שהוא לא כתב, להמשך הפסוק. נכון? כי אז זה כתוב שנאמר ואתה תצב אחותו. מה?
דם היה
שלו. כן, בדיוק. אז למה אנחנו צריכים את זה? מה אכפת לנו? זה היה מרחוק, זה שהיה כשהוא שלח ליאור. ולמה צריך כמה אתה וגומר? כל העניין מוכר. ואתה תצב אחותו, זה כבר פורס בפנינו את כל מה שהיה שם. אנחנו מבינים את המידע כנגד מידע, למה כל הפירוש הזה, למה המשך הפסוק חשוב כאן עד כדי כך, תראה שהיא באה ונוקט פה את הוגומר הזה, זה כמובן חץ מאוד ברור בשבילנו, מראה מקום מאוד ברור בשבילנו, מרש"י, שאומר, תסתכלו שם בהמשך הפסוק, אם לא תסתכלו בהמשך, אז לא תבינו מה קורה אצלנו כאן. זה מה שזה אומר. אם רש"י בפירוש שלו פה, הוא אומר, חבר'ה, תסתכלו שם, זה לא כדי שנבין מה קרה שם, זה כדי שנבין מה שקרה פה. ואז השאלה היא, איזה קושייה נמצאת אצלנו פה, שעליה עונה הוגומר הזה, שמוסיף פה רש"י. כן? אז אם אנחנו מסכמים פה את השאלות, אז יש פה קודם כל שאלה, למה רש"י משנה מלשון המשנה, במקום בני ישראל הוא נוקט המקום? מאיפה הוא לקח את זה? אז אמרנו מקור אפשרי, אבל גם זה נשאר עוד בקצת צריך עיון. דבר שני, למה כתוב שזה היה שהוא שלח ליאור? מה נפקא מינה? דבר שלישי, למה המילה מרחוק? והציטוט של הפסוק, וכתב אחותו מרחוק וגומר. המילה מרחוק, לכאורה, לא מעלה ולא מורידה שום דבר. וכך גם וגומר, המראה מקום לשאר הפסוק, לכאורה מה זה שייך פה? אם הרש"י רוצה להגיד לנו, אוקיי, בעניין ההוא שם כשמרים התייצבה וחיכתה ולראות מה יעשה לו, בכפרו, בתיה, בא שם, כן, שלך את ידה, אני אביא לך שם עברייה מן המניקות, כן, כל דברים האלה אנחנו יודעים לבד מה היה שם, איך זה שייך לעניין פה של מרים. כי כל דבר שרש"י מביא, זה אומר שהוא נחוץ להבנת הנושא פה, שבו רש"י מזכיר את כל התוספות על החאורה לא נחוצות האלה. זאת אומרת שכל תוספת כזאת באה לענות השאלה. אז כל התוספות האלה, איזה שאלות מתעוררות פה, שעליהן התוספות האלה מהוות תשובות? זאת השאלה. זאת השאלה. וכדי להתחיל להבין פה את עומק הדברים, צריך לשאול שאלה נוספת. לכאורה כתוב מדבר על כבוד שחלק לה המקום, ככה אומר רש"י, או כבוד שחלקו לבני ישראל, שלהם ביחד אולי, אבל לכאורה זה עניין כבוד יש פה, הרי זה עניין פשוט של פיקוח נפש. בוא נניח שישראל לא היו מחכים לה, מה היה צריך לקרות? היא נשארת שם ובני ישראל נופים, אז מה? היא תישאר שם לבד? מישהו מעלה על הדעת כזה תרחיש? שהיא נשארת שם לבד, עם ישראל נופים? בטח שלא, נכון? זה פיקוח נפש, לא משאירים אותו שם לבד. זה היה מסכנת נפשות, זאת אומרת, זה שהם נשארו איתה זה לא כבוד שההופכי שלו, זה היעדר כבוד. אם הם לא היו מחכים לה, זה לא היעדר כבוד, זה ממש פיקוח נפש. כן? אז אולי אפשר היה לומר שבגלל זה מצטט רק את המילים על משה רבנו שהוא שלח ליאור, כדי להראות שגם פה יש איזושהי הקבלתיות מסוימת, שאצל משה רבנו זה היה פיקוח נפש וגם פה זה פיקוח נפש. יכול להיות שזה חלק מהמידה כנגד מידה, ששם היה מדובר פיקוח נפש, לכן אולי זה עונה על השאלה, כן, לגבי משה רבנו, למה כתוב שהוא שלח ליאור. זה אותו דבר, זה גם פה. אבל אם ככה, זה לא יכול להיות, כי אז רש"י לא היה יכול לנקוט במילים כבוד שחלק לה המקום. זה לא כבוד, זה פיקוח נפש. אם זה פיקוח נפש, אז לא יכול להיות שמדובר פה בכבוד. אם זה כבוד, זאת אומרת שלא עמדה פה לפרס של הפיקוח נפש. אז אם ככה, אנחנו למעשה עדיין נמצאים בשאלה, איפה פה ההופכי של לחכות, מה היו לא מחכים? יעלה על הדעת. ודבר שני, אנחנו דחינו ככה את דרך אפשרי שאפשר היה להסביר, שזה ששאלנו מקודם למה רש"י מוסיף בפירושו את המילים מגבי משה רבנו שהוא שלח ליאור להצביע על מקביליות נוספת מעבר להמתנה, פה המתנה, שם המתנה, אבל לבנות את הקומה נוספת במקביליות הזאת, כלומר פה זה המתנה כי הייתה שאלת פיקוח נפש, ואולי גם פה זה המתנה כי הייתה שאלת פיקוח נפש, את הקומה השנייה הזאת אנחנו מורידים עכשיו מהפרק, כי אם זה היה נכון, לא היה מוזכר פה ענייני כבוד בכלל. וכבוד זו, מה הוא עושה פה? מן דקר שמי? אז זה כבוד, זה פיקוח נפש. אז זה לא, אז מה זה כן? צריך להבין פה, וזה ממש בפשט הדברים, אבל יש לפעמים פשטים שקצת חמקמקים, שלא תמיד הם ככה קופצים לנו ישר לעין, אבל פה זה ממש פשוט, כשחושבים על זה, כשרואים את זה פה אצל הרבי. מה פשוט? הרי לפני כן הקדוש ברוך הוא אמר, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיאסף. זאת אומרת, כל הסיפור התחיל מזה שמרים לקחה בצרה, נכון? משה רבנו התפלל, ואחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא, מרים תסגר מחוץ למחנה, קראנו מקודם את כל הפסוקים, ואחר תיאסף. זאת אומרת שכל זכותה של מרים, שזה אחר תיאסף, אחר תיאסף כמובן היא יכולה להיאסף לתוך המחנה רק אם היא הפסיקה להיות נצורה. זאת אומרת הרכועה שלה תלויה בזה שהיא תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה. ומה זה מחוץ למחנה? אין מחנה אחד, יש כמה? שלושה מחנות. מחוץ למחנה ישראל. זאת אומרת, זה מחוץ לכל המחנות. יש מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. ומה שכתוב שהמצורה נסגר מחוץ למחנה, כן, זה דבר, כן, שהוא חלק מתקנתו של המצורה. היא צריכה להסגר מחוץ למחנה. זאת אומרת, זה נוגע לשאלה שאלת המקודם, רבי יעקב, שאם זה אומר שהיא צריכה, הקדוש ברוך הוא אומר, שתסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, מחנה בא מלשון חניה.
לא
נסיעה. זאת אומרת, היא לא יכולה להסתגר מחוץ למחנה כשאין מחנה. זאת אומרת שכל המציאות שבה מרים יוצאת מחוץ למחנה כדי להירפא, תלויה בזה שעם ישראל חונים. בלי זה ישר. נכון? גם פה הרי רצי כבר פרש בפרשה הקודמת, בפרשת מסור. בפרק ה', הרי רש"י התייחס שם לעניין הזה של שילוח המסורים. אז כתוב שם שתוך הקלעים זה מחנה שכינה, ומסביב זה חניית הלוויים, ומשם עד הסוף מחנה הדגלים, זה מחנה ישראל וכו'. וכל הדברים האלה, כמובן, כל הסדר הזה, הוא רק בזמן הנסיעה. מחוץ לזמן הנסיעה אין מושג מחנה, אין מחוץ למחנה. זאת אומרת, שאם עם ישראל לא היו מחכים במחנה במשך אותם שבעה ימים, גם אם היה ברור שהיא נניח כן יכולה להישאר לך במדבר, נניח שזה לא היה, אפילו הייתה נניח לא נשארת, אתה הולכת איתה. ודאי שאין מציאות שהיא נשארת שם לבד, אבל נניח שלא נשארת לבד. הם לא מחכים, והיא מסתכלת, אומרת, אוקיי, הם לא מחכים, אני נוסעת איתם. אבל מה היה קורה פה? מה יוצא כאן שמאותו רגע ואילך אין מציאות של מחנה. אם אין מציאות של מחנה, היא לא יוכל להסתגר מחוץ למחנה. אם לא יוכל להסתגר מחוץ למחנה, אז היא לא נרפאת. אם היא לא נרפאת, זמן המחלה שלה מתמשך. אז נמצא את זה בזה שעם ישראל חנו, הם האיצו את תהליך ההחלמה שלה במהירות האפשרית. הכי קצר שיכול להיות. זה התועלת הגדולה שאתה פה למרים העניין הזה. כן? זאת אומרת, כל הזמן, כפי שקצב לה הקדוש ברוך הוא, כן, שתשגר שבעת ימים ואחר תעשה, אז הזמן הזה אני אשלח בפועל הרבה יותר מאשר שבעה ימים. כן, אני אחרי החנייה הבאה הייתה בעוד חודש. אנחנו לא יודעים. כן? אז מרים הייתה מסתובבת מצורת חודש ימים. מגיעה לחנייה הבאה, ושם אתה מתחילה לספור את השבעה ימים. עכשיו, מי אמר שהחנייה הבאה הייתה למשך שבוע? יכול להיות שרק למשך שלושה ימים. ואז הייתה נסגרת שלושה ימים, מתחילה עוד פעם ללכת. ואז היו חונים עוד פעם, ומי אמר ששלושה ימים שמקודם מצטרפים אל הימים שלאחר מכן? יכול להיות, וזה גם יש מקום לפלפל בלשון הפסוק, מה שאומר הקדוש ברוך הוא שתסגר שבעת ימים, הכוונה היא שבעת ימים רצופים יצריך להיות מחוץ למחנה. זאת אומרת, תהליך היציאה, תהליך ההחלמה שלה מהסרת, יכול היה לקחת הרבה יותר זמן. כן? זאת אומרת, שזה הכבוד שחלק לה המקום. שכל ישראל התעכבו שבעת ימים בחנייה. במצב של חנייה, כדי שתהיה מציאות שהיא תוכל לצאת מחוץ למחנה. ואז זה מתחיל הכי מהר שאפשר. ואז השבעה הימים האלה מתחילים להיספר מהרגע הזה, מהכי מוקדם שאפשר, ואז היא נסגרת שבעה ימים וחוזרת חזרה למחנה. אז זה הכבוד שחלק לה המקום. זאת אומרת, זה ממש פשוט. כן? זה ממש בפשט. שמחוץ למחנה משום חנייה, והכבוד שחלק לה המקום, עוד לא כך דיברנו על השאלה כבוד שחלק לה המקום, או כבוד שחלקו לישראל, אולי גם וגם, זה לא הנקודה המרכזית או מה שאמרנו עכשיו, הנקודה המרכזית ששאלנו איפה היה פה כבוד, הרי יצאנו מנקודת הנחה ששללנו את האפשרות שהיה מצב שבו עם ישראל יצאו וישאירו את מרים שם. זה שללנו מראש, כי אז לא שייך בכלל מושג של כבוד. אז מה שצף ועולה זו שאלה הרבה יותר חריפה, זו שאלה פיקוח נפש. אז מיד שללנו את האפשרות הזאת, לא יתכן שהוא משאירים אותה לבד. אבל מה כן אפשרי? שהיא לא הייתה נשארת לבד, אבל נוסעת יחד איתם. אם נוסעת יחד איתם במצב של מצורה, לא מתקיים התנאים של הקדוש ברוך הוא של תסתגר שיבת הם מחוץ למחנה, ואז זמן המחלה, הזמן שבו היא בסטטוס מצורת, זה צריך להבין. מצורה זה סטטוס מאוד לא נעים. מצורה זה כאילו סמל התומעה. עד כדי כך צריך להרחיק אותו מכל המחנות. אפילו, אפילו מחוץ למחנה ישראל. מאוד לא נעים. זה הנמשך אצל מרים יותר משבוע. זאת אומרת שזה יותר ממה שהמינימום שזה יכול היה להיות. זה היה חוסר כבוד למרים. אז לכן אם הקדוש ברוך הוא נקד פה בברך שמשמעה הכי קצר שאפשר, זה הכבוד שחלק למרים. פשוט. זה ברור.
זה אולי המרחוק שכתוב שם.
מה? מרחוק, כן, שמה?
אם לוקחים ומשווים, או לא משווים, אלא לוקחים את מה שהיה שם, ומשווים...
שם הקבלה.
הקבלה,
כן.
שיש שם גם את העינת, את הצו החוצו מרחוק, שאמרנו שאין חשיבות בעצם ל... אבל כנראה שכן, כי גם פה
העניין
של ההרחקה
הרחקה מול רחוק, אתה אומר. כן, הרחקה מול רחוק. יכול להיות, כן, יכול להיות, זה רעיון מעניין. אבל מעניין, כן, הוא לא כל כך נוגע בלב העניין, כמובן. אבל פה עליו ספק אתה צודק. כי פה הרחיקו אותה. כן, למרות שהתורה לא משתמשת בפועל, רחוק. תסגר מחוץ למחנה. אין פה תמונה של הרחקה. זה לא, אתה יודע, עונש רדיש בקבוצות כדורגל, מרחיקים אותם. מגרש הביתי, להבדיל, כן, מיליוני הבדלות. כן, פה זה, נתון תסגר מחוץ למחנה, ושם באמת כתוצב אחותו מרחוק. כן? אתה אומר, שאני אלומר, והיא מרחוק, מחוץ למרכז העניינים, וגם שם מרחוק. כן, השאלה היא רק, למה חשוב להדגיש את זה פה? כן? על איזה שאלה זה עונה, שאם לא היה כתוב את זה, היינו נשארים באיזה... סימן שאלה, כן, זה עדיין שאלה שמרחפת, עומדת וקיים. כן? אבל מתוך הניתוח שלנו עד עכשיו, אפשר גם לראות שרש"י פה משמיע לנו עניינים מופלאים נוספים שעניינם ביאורים בהלכה. ביאורים בהלכה. רש"י, תוך כדי פירושו, מגניב לנו, ככה, מדי פעם, גם תשובות לספקות הלכתיות, הלכתיים. ספקות זה, נכון זכר. ספקות הלכתיים שיכולים להיות בכל מיני עניינים, וכמובן שפה מדובר בענייני זה יומה, שזה ענייני מצורה. ומה הכוונה? כן? וכאן אני חוזר לפירוש של רש"י, הראשון שהקראתי מקודם. כל זה אנחנו מתמקדים ברש"י השני. אבל בפסוק שלפני כן, אחר תאסף, רש"י מעריך כמה גם, ואומר, בהי לפני. אומר אני, כל האספות האמורות ומסוראים, על שם שהוא משולף מחוץ למחנה, וכשהוא נרפא, נאסף אל המחנה. כתוב בו, אספה לשון הכנסה. כן? רש"י פה למעשה עונה, על השאלה הדקדוקית, מה זה לשון תאסף, כן, אל המחנה? למה תאסף? מה העניין של תאסף? אז צריך להיות כתוב, תחזור אל המחנה. מה זה תאסף? זה לשון קצת לא שגרתית לתפריט עליו מדובר כאן. כי אם ירחיקו אותו, אז מה ההפך מהרחקה? החזרה. מה זה תאסף? זה מעניין של איסוף. אז מה שעונה פה לשאלה הזו, שהתפיסה זה לשון הכנסה, וזה הלשון שאמורה במצורן. זאת אומרת שמה שברור שמה שכתוב תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה זה קשור לזה שהיא הייתה מצורה. זאת אומרת, העונש ההרחקה פה מחוץ למחנה זה לא חלק מהעונש על זה שהיא דיברה לשון הרע על משה, אלא העונש שהיא דיברה לשון הרע על משה זה היה הצרת. מה שמתפלג ונחלק מתוך העניין של הצרת זה האמצעי שנוהגים למצורה, שזה לצאת שבעת ימים מחוץ למחנה. כן? אבל היציאה לשבעת ימים מחוץ למחנה זה לא במיקרין העונש. זה תוצאת הלוואי מהעונש שהוא עניין של מצורה. שמיה מצרה. נכון? אז אם ככה, רואים מכאן הנושא של מרים. שכל הנושא של מה שכתוב בתורה, כל ימי אשר הנגבו יטמע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, למדנו את זה לא מזמן בהלכות מצורה שמופיעים בפרשת תזריע מצורה, זה במקרה כתוב בפרשת תזריע, פסוק כזה, כל ימי אשר הנגבו יטמע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. כלומר, מכיוון שהוא תמא, הוא צריך להיות מחוץ למחנה. אבל פה אנחנו רואים שהעניין של יושב מחוץ למחנה זה לא רק שולי. לא שמרחיקים אותו מכיוון שהוא תמה, אלא זה אחד מתנאי התהרה שלו. בלי שהוא מורחק מחוץ למחנה הוא לא יכול להתאר. זאת אומרת, אם אין את מה שהתורה אומרת, את הפרט הזה של בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, אז הוא לא יכול להתאר. כמו שאומרת התורה לגבי ההסגר של מרים. כן, כדי שתתאר, איך התורה אומרת? כן, תסתגר שבעת ימים, אחר תאסף. מה אתה רואה מכאן? שהסיפה של הפסוק תאסף מותנה בזה שיתשב שבעת ימים מחוץ למחנה. זאת אומרת, הדהתיה. הוא אומר, בלי שהיא יושבת שבעת ימים מחוץ למחנה, היא לא יכולה להאסף. היום אתה משליך את זה על ענייני המצורה באופן כללי, אתה רואה מכאן שהפסוק שאמרנו מקודם מפרשת תזריע, שאנחנו קוראים בדד יושב מחוץ למחנה, זה לא פרט שולי, כמו של מרים. אנחנו לומדים משם ממרים פה על המעשה שם בויקרא, תזריע, שבדד יושב מחוץ למחנה זה מוטיב, זה מרכיב מרכזי בתהליך ההיטהרות. אי אפשר לטהר מצורה בלי שהוא יושב בדד מחוץ למחנה, מחוץ למחנה מושבו. אותו דבר, גם לגבי סוג נוסף של מצורה. יש מצורה שנקרא בשם מצורה מוסגר. כן, שהכהן מסגיר אותו. כתוב, הסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים.
כדי להחיד
המצורו. כן, בדיוק. ושבעת ימים, השבעת ימים שם, השבעת ימים אצלנו. כמובן שזה לא מקרי שזה אותו מספר. זה חלק מהעניין, מהתנאי לתארה. זאת אומרת שגם שם, אם חסר חלק משבעת ימי ההסגר, אז הטהרה של המצורה הזה מתעכבת עד שימלאו כל השבעה ימים. כן? אז זה ברור. אז אם יש מספר ימים מסוים, כמו שכתוב אצל מרים, כמו שכתוב שם אצל המצורה המוסגר, אז ברור לנו שכשהתורה נוקרת במספר שבעת ימים, זה אומר שאם אין את השבעה ימים מחוץ למחנה, ברור שהוא לא נכנס. אבל בלשון שמדברת על מצורה כללי, לא כתוב שם שבעת ימים. כתוב בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. וכאן אפשר היה לדייק ולדקדק ולהעמיק ולשאול שאלה. מה השאלה? מה העיקר פה? הפסוק הזה שכתוב בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, מה למעשה העניין המרכזי פה?
זה הבדד.
פה. האם העניין הזה של הבדד
או המחוץ למחנה?
אם אתה אני שולח אותו בדד, לא, אני יכול לשלוח אותו בדד אם אין מחנה. אני חושב שאין מחנה, אני יכול לשים אותו באיזה בעניין מבודד, הוא בדד. האם זה מספיק כדי שהוא יוכל להתאר? לא, לא קשור בשני. זה הולך תלחת, כן, לא קרה שום דבר, גמור, אתה רואה, יצא הקצף.
מתלהב.
כן. אז זה לא אותו דבר, כי לשבת בדד מחוץ למחנה, אז ברור שהוא בדד. לכיוון הזה זה נכון. אבל אם מישהו יושב בדד, זה לא בהכרח שהוא מחוץ למחנה.
לא, אולי מחוץ למחנה זה בגלל התמאה, שהוא לא צריך להיות מעולד עם אנשים גבורים.
או, אז אם ככה לא צריך מחוץ למחנה. נניח שאין מחנה. מחנה הכוונה למחנה ישראל. מחנה.
אז הוא בדד.
אז הוא בדד. שולחים אותו לאי בודד. לא נניח. שהוא שולחים אותו לאי השדים. כן, מה איזה יש עדים, הוא מוכר לכם?
נפוליאון?
אה? לא. יש עדים זה דרייפוס.
דרייפוס? לא,
נפוליאון זה היה... זה היה אלבה. נפוליאון זה היה אלבה. אלבה. אבל את דרייפוס הגלו לאי השדים, לפני שתיהרו אותו, אז הגלו אותו לאי השדים. משהו מבודד, חבל, הזמן, באמצע האוקיינוס, באמצע שום מקום. אז בואו נניח שלברוח יצר משם. גם אם אתה שחיין עולמי, יכול לסחוט 500 קילומטר לכל כיוון, לא תגיע לשום מקום. אז נניח שהגלו את המצורה לאי השדים. בדד יותר מזה חבל על הזמן, אין. אבל הוא לא מחוץ למחנה, כי אין מחנה באותו זמן.
זה נכון, זה נכון שההרגשה של בדידות בתוך חברה זה לא בדידות מוחלטת, זה נכון.
או. זה בדיוק העניין, האם מספיק הריחוק? או שכשהתורה אומרת בדד ישב, היא לא מסתפקת, בדד ישב. בדד ישב מחוץ למחנה. זאת אומרת, זה מדגיש את העובדה שלא מספיק כאן רק את הבגד, אלא צריך שזה יהיה מחוץ למחנה.
אם יש עוד מצורעים, מפרידים אותם כדי שכל אחד יהיה בגד, או ש...
כן, כן. הם צריכים להיות כל אחד בודד. אסור להם לדבר אחד עם השני. אין מחנה המצורעים. זה היה רק אחרי זה.
לכן כתוב בגד.
בגד, נכון.
במחנה.
בדיוק.
גם שם...
כן, אבל זה שהוא צריך להיות בדד זה בסדר, אנחנו שואלים כרגע על הנחיצות של התנאי מחוץ למחנה, לא על הבדד. בדד ברוך הוא צריך להיות בדד. השאלה על זה מתווסף העניין של מחוץ למחנה. האם מחוץ למחנה זה פרט שולי? להגיד, אם הוא, איך אתה עושה אותו בדד? אתה מוציא אותו מחוץ למחנה. אז זה פרט שולי, אבל אם לחברה יש לך דרך לעשות אותו בדד גם אם הוא לא מחוץ למחנה, אתה עושה אותו בדד, לא מחוץ למחנה. או שנאמר שזה לא פרט שולי, אלא זה בדד בתנאי שחוץ מאשר בדד הוא גם מחוץ למחנה במובן ההלכתי של המושג מחנה. מחנה זה לא סתם. אם הוא יושב מחוץ לרעננה זה לא נקרא מחוץ למחנה. זה לא מחנה, זה לא עיר. זה לא מחנה במובן ההלכתי כמו בתקופה נדודי בני ישראל במדבר. זה המחנה, אין מחנה אחר.
כנראה שהוא צריך להרגיש שהוא איבד את מקום בתוך החברה.
אז אנחנו רואים שפה התורה עונה על השאלה. רואים שפה התורה עונה על השאלה, שלנו. זאת אומרת, על הספק ההלכתי הזה, התורה רק היא למעשה, עונה כאן בעניין הזה. כן? זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים מכאן, לפי ההסבר שאמרנו מקודם, שכדי שמרים יחשב לה, כן, תסגר שבעת ימים, עם ישראל צריך להיות במצב של חנייה, זאת אומרת, אתה צריך להיות מחנה, ורק אם היא נסגרת שבעת הימים מחוץ למחנה, רק אז אחר תעשה שבעת ימים. מסקנה שאם הם הולכים, ואין את העניין של המחנה, והיא תהיה בדד, אבל לא מחוץ למחנה, לא יעלה לה לגדר תסגר שבעת ימים. אז רואים מכאן, שבספק שטענו מקודם, האם הבדד בפני עצמו, או בדד יושב מחוץ למחנה, רואים שזה מקשה אחת. שהמחוץ למחנה הוא תנאי הכרחי לבדד, בלי זה זה לא הולך. אז השאלה שם, מויקרא בפרשת תזריע, מקבל פה תשובה אצלנו, היא במדבר פרשת בהעלותך. דרך ההסבר הזה של רש"י, נפלא מאוד. נפלא ביועצה. וזה למעשה. העיקרון הזה אנחנו הולכים פה עוד פעם לבירור הלכתי נוסף קצת יותר, אפילו יותר מעמיק, אבל פותח את היריעה לזוויות נוספות, כמו למשל שאלה, האם יכול להיות מצורע בימינו? באופן תיאורטי, נראה שהקדוש ברוך הוא בוחר לשלוח צרעת למישהו, אתה יכול להיות?
לא, אבל
יש מציאות כזאת? מה השאלה?
אלא
היא
איך באמת זה היה באמת במדבר, אבל איך
שהם
נכנסו לארץ ישראל?
או? הם לא ישבו
במחנות.
אבל היו מרחיקים אותם גם?
אבל איך? כאילו לא מחוץ למחנה.
הם מרחיקים אותם מחוץ למחנה.
מחוץ
ליישוב. מחוץ לירושלים. כן. אנחנו מכירים את הסיפור המסוראים, שזה היה שם, כמו שאומר המדרש, זה היה המשרת של של אלישה. לא, יחזי, יחזי. יחזי שהיה משמשו של אלישה וחטא בכמה חטאים, שהמרחיק לנו התלמידים, והיה להודפה בהוד יופיה עם האישה שם, השונמית, וגם שהוא רץ אחרי נעמן ורצה לקחת ממנו כסף. כן, הגמרא בפרק חלק, כן, מסוף מסך השנה, היא מדברת שם על כל חטאיו של יחזי. והמדרש אומר שאותה הפטרה ידועה שמדברת על ארבעת המצורעים שנכנסו למחנה ארם ומצאו אותו ריק, זה היה למעשה גיחזי ובניו. אז רואים מה זה כוונה שהם היו בחוץ. הם לא היו בתוך העיר, בגלל זה הם שוטטו בחוץ. זאת אומרת, זה היה מחוץ למחנה, אז זה היה מחוץ לעיר, זה היה מחנה, כי המחנה ירושלים אתה בנויה מחנה שכינה באמצע, זה המקדש, מחנה לוויה הר הבית, מסביב לזה מחנה ישראל. וירושלים עצמה, אז מחוץ לירושלים, זה מחוץ למחנה. כן? אבל אם אנחנו רוצים לשאול למשל שאלה, כן, שיש לה איזה משמעות הלכתית גם לימינו, כן? הרי כשאנחנו מסתכלים ברמב״ם, הלכות תומת הצרת, הרמב״ם אומר שמה שטהרת מצורע נוהגת בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. כן? זאת אומרת, אם זה שלא בפני הבית, אז התאורה יוצא שזה יכול להיות גם בזמן שאין בית מקדש. יכול להיות עניין של שרה. אבל יש גם דעות שאומרות, כן, שכל נושא של קדושת המחנה, קדושת ירושלים וכו', זה לא דבר שקיים בימינו, למשל כך אומר הרייבד שם. כן, אז כל השם על הרמה, בהלכות בית הבחירה, ועוד ראשונים נוספים, וגם חידושי הרשב"א, זה תוספות הראש במסכת ברכות, כן, הם אומרים שכל הנושא הזה, לא, הקדושה הזאת של המחנה, כן, כמו שאנחנו רואים פה, היא לא קיימת בימינו, ואז השאלה היא, האם לפי זה אפשרית טהרת מצורע אחרי חורבן הבית? וכמובן, שאם היינו אומרים, בהמשך לספק של מקודם, שהעיקר זה בדד יפר, אז מה אכפת לי? יכול לשבת בדד, יכול למצוא לו בדד, ואז היא שייכת טהרת מצורע גם למרבה הצער שבית המקדש לא קיים, לא בנוי עדיין. אבל אם אנחנו אומרים שיש תנאי מחוץ למחנה מושבו, אז לדעת רבם ראשונים שאומרים שאין לנו מחנה מושב, אין לנו מחנה עכשיו, זאת אומרת שאין טהרת המצורע, ואם את זה יש לטהר את המצורע, אז גם לא יכול להיות מציאות של מצורע. זה יכול להיות מציאות של מצורע. בפועל הרמב״ם אומר שמצורע זה, או יותר נכון, הזמנים שבהם עם ישראל באופן פוטנציאלי, אנשים בודדים בעם ישראל לקו בצרת, זה בגלל שעם ישראל היה בדרגה רוחנית עצומה, רוחנית מאוד גבוהה. רמב״ם אומר שכל העניין של הצרת עניין רוחני. איך הקדוש ברוך הוא פתאום מוריד עליך דבר כזה? זה לא נדבק, זה לא וירוס, זה מחלה שמגיעה במוחה שיצר מהשמיים וגם מתרפף על ידי השמיים. אתה לא הולך לרופא, אתה לא לוקח אנטיביוטיקה, אתה עושה, אתה בא לרופא, קוראים לו דוקטור כהן, והכהן והרופא הוא זה שמסגיר, הוא זה שמרפא, הוא לא מרפא אבל הוא שמחליק אם הצרת עברה, לא עברה, אם שסימנים כאלה, בהרת כזאת, בהרת אחרת, שיער בנגע, פח לבן. הדוקטור פה זה הכהן, המנהיג הרוחני, אין פה שום עניין פיזי. זאת אומרת, הצרת זה עניין רוחני, אז להיות מסוגל לשלוח צרת, שלא נדע, כן, זה חטא, כמה חטאי לשון הרע, בצורה מוציא שם רע וכל זה, כמובן חטאים, אבל עצם העובדה שעל החטאים מהסוג הזה, בא עונש מהסוג הזה, זה סימן שעם ישראל היה בדרגה גבוהה מאוד. והיום אנחנו לא בכזו דרגה. אז אנחנו לא יכולים היום, לפי זה, לא שייך העניין של מצורה, הן מכיוון שאין עניין של המחנה, וגם מכיוון שאנחנו לא נמצאים בדרגה הזו. כן. יפה. אז אם כך, אז אנחנו יכולים לענות על שאלה נוספת בדרך שהיא יותר מדם סמד, דרך פלפולית. זה לא פלפולית נקרא לזה, כן. כי אני שאלו מקודם, כתוב שם שאינם תסתגר שבעת ימים, ורשי שם מפרש שזה הכבוד חלק למקום. כן? אז אחורה יכול היה רשי, ככה שאלו מקודם, לשאול, כמו בלשון המשנה, מסכת סוטה, אמרנו שנתעכבו לישראל שבעת ימים. כן? או, דרך אגב, בספרי, כן, במחילתא, שם כתוב בכלל, עיכב לה המקום שכינה וארון, כהנים ולוויים וישראל ושבעה ענני הכבוד. אם רשי רוצה להגיד את הכבוד הגדול של נחלת המרים, שיגיד כמו הספרי, כל הרשימה. למה הוא אומר חלק לה המקום? אלא רשי רוצה להדגיש פה שהכבוד של מרים קשור למקום. לא רק המקום במובן הקדוש ברוך הוא, אלא המקום בו היא הייתה, שלא הייתה צריכה לזוז משם. ויש ישראל לא זזו משם. זה המקום תרתי משמע. המקום, כמובן הקדוש ברוך הוא חלק לה, אבל איך? באמצעות המקום שבו היא נשארה, שהם נשארו לחנות שם. כן? כדי לא להאריך לה את אותם שבעת ימים. כן? וכאן, על זה אפשר היה לשאול בעצם, אם כך, אז מה פה מידת המידה כנגד מידה שחלק לה המקום? הרי כתוב שמה, כן, שזה כנגד שעה אחת שנתעכבה למשה. כן? היא נתעכבה למשה. אז יכול היה אדם לשאול, רגע, מה המקום יש להשוואה בכלל? איפה הפה מידה כנגד מידה? הרי היא שמה התייצבה מרים אחרי שמשה הושלח ליאור. והיא התייצבה שמה, זה עניין של הצלת נפשות. זה ודאי ששם משה הקטן בטבע. לא קורא לכם נבא. אז קודם כל השאלה, על דבר כזה נסגר, הצלת נפשות, זה אתה נותן בתור שכר, מה, כבוד? אנחנו מצאנו שכבוד זה שכר שנותנים למישהו על פיקוח נפש, שהציל מישהו בשעה של פיקוח נפש, עושים לו כבוד? מה שהיה? כבוד להצלה, מהמחינה הזאת. ודבר נוסף, זה שמרים עמדה שם ותקצב אחותו, זה הרי הבן אדם הפשוט ביותר היה עושה את זה. זה אח שלה. מה, היא תברח הביתה? תתעלם ממנו. מה שר היה לחשוב? שהיא תלך משם. מה, 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 כאילו, מה ביג דיל בנושא הזה? מה החידוש? מה? לא, עובדה שהיא לא, רואים שכן, התייצבה שם ולא קרה שום דבר. יש שם ילד יהודי בסכנה, ועל אחת כמה וכמה זה אח שלה. כן? אז מה החידוש בזה? כן, זה עוד זה שבשכר וזה, אז הקדוש ברוך הוא עוד מעכב, שלעשות לכבוד, מעכב את כל עם ישראל כל כך הרבה זמן. כן? זה עונה על השאלה, למה רש"י מצטט את המילה מרחוק. מרחוק בא להגיד לנו שבכל מקרה המתנה שמה של מרים לא הייתה קשורה לפיקוח נפש. כי האדם שנמצא מרחוק לא יכול להועיל כלום. מרחוק הוא לא יכול שום דבר. נניח שבתיה, ביתו של פרעה, הייתה חס וחלילה בוחרת לעשות משהו רע למשה. מרים הייתה יכולה לעשות משהו? לא הייתה לעשות שום דבר. לכן מרחוק. מרחוק זה אחד שלא יכול להשפיע. זאת אומרת שאין כאן סוגיה של פיקוח נפש. אלא רק עניין של שהיא, כן, התעכבה שם. אז שהיא התעכבה שם, השכר שלה זה שכל עם ישראל התעכב. אבל זה מוציא פה את הגורם של של הפיקוח נפש מהעניין הזה. אבל עדיין אפשר להמשיך לשאול. בכל זאת, שאלו מקודם, מה העניין של הכבוד לזה שהיא התעכבה שם למשה שעה אחת? כן? אז זה שאנחנו רואים מהמילה מרחוק, שלא היה כאן פיקוח נפש, זה יפה מאוד. אבל עדיין לא ברור השייכות בין המעשה שעשתה מרים, שהיא התעכבה שעה אחת, לבין השכר שהיא קיבלה, שזה אמור להיות באופן של מידה כנגד מידה, בזה שהקדוש ברוך הוא עשה לכבוד, המקום חלק לכבוד. כן? מה הקשר בין שני הדברים? זה אנחנו מקבלים מענה בגלל הווגומר של רש"י. אמרנו שאלו מקודם, מה זה הווגומר? כן, מה שכתוב שם, כן, רש"י מוסיף לו, עכשיו הווגומר רחוק וגומר. שאלו מקודם, מה וגומר? כלומר, מה רש"י רוצה לרמוז לנו שם על העניין הזה? אז זה שם כתוב, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. כן, ושאלה מסופר, שהיא בת פרעה הגיעה שם לרחוץ על היאור. זאת אומרת, הווגומר זה לא דווקא המשך של אותו פסוק. זה גם כל הפסוקים שבאים לאחר מכן. ואז היא ראתה נער עברי בוכה, והיא חמלה עליו. היא רצתה להרגיע אותו ולא הצליחה. ואז אמרה אחותו לבת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותינק לך את הילד, ותאמר לה בת פרעה לכי. ותלך העלמה, אומרת המערה שהלכה בזריזות, ותקרא את אם הילד. ורש"י גם אומר שם שלפני כן, אז בתיה בת פרעה היא חיזרתיהו על מצריות הרבה ולא רצה לנוק מהן. זאת אומרת שמרים עשתה פה בזריזות, הביאה לה את אמו של הנער, מה שכמובן בתיה לא ידעה, אבל מה הייתה התועלת? בסופו של דבר הרי גם בתיה הייתה מבינה שצריך להעניק אותו מאישה יהודיה. הרי היא הייתה רואה שהוא מצריות הוא לא רוצה לנוק, אז מה שנשאר? זה רק מיהודיה, היא הייתה מבינה שהוא דבר בנער עברי. כן? הרי היא ראתה שם נער בוכה. אבל עכשיו, מזה שהוא לא רוצה לנוק עם מצריות, הייתה מבינה שמדובר בנער עברי, בזמן שהיא ידעה גם שהרי האבא של הרשע אמר כל הילוד היור, התשליחו. מה פתאום היא מוצאת ילד ביור? מכאן שזה נער עברי. ואז היא הייתה מוצאת מנקת עברייה והייתה מניקה את משה רבינו. אבל אם ככה, מה הייתה התועלת הגדולה בזה שמרים הלכה ורצה בזריזות להביא למנקת? שהיא קיצרה את הזמן. היא קיצרה מאוד את הזמן עד שנמצאה מנקת למשה רבנו. אז אם ככה, ההישג הגדול של ותצב אחותו מרחוק זה שזה קיצר את זמן צערו של משה. זה עכשיו בתיבה ובכה. אז כנגד זה שתצב אחותו זה קיצר את צערו של משה, גמלה הקדוש ברוך הוא מילה כנגד מידה, וקיצר זמן צערה של מרים בזה שהוא התחיל לספור את השבעת ימים לאלתר. לאלתר בלי הפסקה. כל עם ישראל עמד וחיכה שם עד שהיא גמרה להיסגר שבעת ימים. כן? למעשה, בזה עמינו על כל השאלות, ברוך השם. הסוגיה, אני מקווה ש... מהירה עכשיו הרבה יותר מאשר מקודם. כן? יש פה רק עוד שאלה אחת שלא נגענו בה, ואולי באמת כדאי ככה לשמור את זה קצת פתוח, כי פה אנחנו מתחילים עניין אחר, פאזה אחרת, בפנימיות העניין, יינה של תורה מה שנקרא. כי יש שאלה אחת, אם שמתם לב, במרוצת הדברים, שאלה אחת שדיברנו, התייחסנו, אבל היא לא קיבלה מענה שלם. זה השאלה, המקום מול ישראל. מה הביא את רש"י לשנות מלשון המשנה? נכון, שאלנו. נכון שישראל, אני אעשה שהם רצו, בסדר. ברור שהם רצו, מרים. אבל המשנה אומרת שהתעכבו ישראל. מה הביא את רש"י לשנות את זה? נגיד כבוד חלק לה המקום.
רק באפשרות של בורא העולם לא לצוות את הענן.
כן, זה נכון, אבל אף על פי כן רואים שהמשנה בסוטה אומרת שזה התעכבו לישראל כדי להשמיענו שזה לא רק העניין של הענן אלא גם ישראל רצו לחכות לה. זה חידוש. יש פה חידוש. אז למה לוותר על החידוש הזה? למה רק אם לוותר על החידוש הזה? זאת שאלה שעוד לא כחנינו עליה. מכיוון שאני רואה שלפחות חלק מהאנשים פה ככה קצת עייפים, וזה מובן, חמישי עוד לא פחת זה בלילה, כולנו עייפים בזמן הזה.
זה שאלה על הרש"י, לא על סוטה.
כן, על רש"י.
זה יקרה
רש"י. המשנה אומרת, אז ברור שככה צריך, אבל השאלה היא, מה רש"י פה משנה? אם רש"י היה חוזר על מה שאומרת המשנה, אז היינו אומרים, מנסים להבין, אוקיי, למה המשנה מדברת ככה? אז השאלה היא ברמה קטנה יותר. ואם המשנה אומרת ככה ורש"י מוצא לנכון לשנות, אז השאלה היא הרבה יותר חריפה. מה הביא את רש"י לשנות? הרי גם המשנה ידעה שזה על פי הקדוש ברוך הוא, כן, נוסעים על פי עמוד הענן, המשנה לא ידעה, המשנה ידעה. אז זה ברור לנו שברגע שהמשנה אומרת דבר כזה, אין פה קושיה. זה בא להקמיע לנו כי ישראל רצו גם, חוץ מאשר זה שזה היה על פי עמוד הענן. אז אמר רש"י משנה את המצווה הנחמד הזה, שזה היה גם על פי הקדוש ברוך הוא, פורמלי, כן, עם עמוד הענן, אבל חוץ מזה כל עם ישראל התעכבו ברצון בשביל מרים. ולכן ככה נוקט את הבלשון הזה המשנה, בשפות הפה. למה לא להשאיר את זה ככה? למה לחזור אל ההסבר היותר מובן מאליו? זה ברור שהיה על פי המקום. זה הכל היה על פי הענן. למה לחזור לזה? למה לוותר על החידוש הזה שזה היה על פי רצונם של ישראל? פה יש עניין מאוד עמוק, שאני אפילו במידה מסוימת חושש להתחיל איתו, כן? אבל אני לא רוצה להיות בחזקת מי שכך סתם מעורך הקרנות ולא... שאלה קטן, נכון? שאלה קטן.
אפילו השינפור לוקח את היסוד.
בדיוק. נכון. איפה
זה
מתחיל. נכון, 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 בדיוק. אז... יש פה יסוד שקשור למה שאומרת הזכרנו זה גם בחטף מקודם, מה שאומרת הגמרא למסכת ברכות בדף ל"ג, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. נכון? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז אם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז גם זה שעם ישראל רצה לחכות למרים זה מהשמיים. זה מהשמיים. מה זה הם רצו? היה להם רצון עצמאי? אם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת, וזה קשור ליראת שמיים, זאת אומרת שכל העניין הזה שישראל רצו לחכות למרים, זה מהשמיים. למרות שוודאי האדם יש לו את ההתעוררות של רצון, אז יש לו מעצמו, כי אחרת, אם זה לא היה ככה, איפה אנחנו מגיעים מהרעיון של הבחירה החופשית? אם כל לרוב האדם רוצה או לא רוצה, עושה או לא רוצה, זה הכל עניין שמגיע מהשמיים, אז ברור שבאותו רגע הפכנו את האדם לרובוט. אם ככה אין לו שכר ואין לו עונש, רובוט לא יכול לקבל לו שכר ולא עונש, כי הוא לא עושה שום דבר מעצמו. יבוא אליו שם ותגיד לי, כן, איתמר אלון, למה הרגת שם ארבעה אנשים חפים מפשע? מה, אני? אך קיבלו מהשמיים, אתם רוצים ממני? ככה לכל להגיד, רחמנא ליצלן, כן, נורא ואיום. מה שהיה שם? מצמרר. כשהודי ככה בכזאת קלות הולך ונוטל נששות. רק חמש נפשות, גם עצמו. אמר לא נפש. אין נפש. אותו דבר. לא שטות. שטות הצורה. אבל לא. בכל מקרה, יכול היה לסנגר על עצמו שם, להגיד, אני? שתלו לי את המחשבה הזאת מהשמיים? לא בידי שמיים. אז גם זה מהשמיים. מה, אני רק הייתי שליח. השכינה הכניסה לי את האקדח ליד, למה השמיים כיוונו שיהיו לי את המחשבות, הרצון הזה, מה אתם רוצים ממני? ברור שזה לא ככה. אחרת אנחנו משמיטים את הקרקע מתחת לכל סוגיית השכר והעונש ביד. זאת אומרת, ברור שבן אדם רוצה, אז הוא רוצה. זאת אפשרות לרצות, ופשוט לא לרצות. והרוח שטות שנכנסת במישהו, היא יכולה להיכנס ויכול גם להעיף אותה. יש לו כוח, כל מה שיכול להיכנס, לבן אדם יש כוח גם להוציא, אין דבר כזה. זה לא השתלט עליו. השתלט עליו כי הוא רצה שזה השתלט עליו. הוא נתן לזה להשתלט עליו. כן? אבל ברור של הדבר שנובע מתוך רצון עצמי. אבל מה שרק היא רומז לנו פה, ונזו דקיקה מאוד, שמצד אחד אומרת המשנה בסוטה שהתעכבו לישראל, מצד שני אמרנו רק אצלנו, זה כבוד שחלק לה המקום. זאת אומרת שיש דברים שבאמת האדם רוצה, במיוחד שהוא רוצה לעשות טוב, אבל משתייע לו מהשמיים. זאת אומרת, יש בשמיים רבדים. יש רובד שנקרא שמיים. ועל זה נאמר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אבל יש רובד יותר גבוה בעניין הזה של השמיים, ששם גם יראת שמיים מן השמיים. זאת אומרת, כל דבר, גם דבר שמעורר, מתעורר בבן אדם מתוך הרצון שלו, מתוך הטוב שלו, מתוך המידות שלו, מתוך עבודת השם שלו, מתוך האמונה שלו, זה באמת שלו. אבל בתוך או בפנים עמוק יש גם התערבות שמימית. עוזרים לו מהשמיים לרצות את הדבר הנכון. עוזרים לו. זה לא להגיד נטו זה שלך. נכון, אתה מקבל את השכר, אתה רצית, אתה פעלת, אתה התאמצת, אתה התגברת על היצר שלך. ורצית לעשות את הטוב. אבל בתוך זה נכנס גם רצון אלוקי. שעוזר לך בעניין הזה. וזה רוצה רק לרמוז לנו כאן. על ידי השינוי מלשון המשנה. זאת אומרת, התעכבו ישראל, ודאי, הם רצו להתעכב, ואין ספק שעל שהיא לא באה לשלול פה את מעלתם הגדולה של ישראל כפי שיוצאת כאן בבירור מתוך המשנה בסוטה. ודאי שלא. למה לשלול? מעלה כזו גדולה של ישראל, שעוד המשנה אומרת את זה במפורש, התעכבו לישראל, ודאי זה מעלה גדולה מאוד, שזה לא רק, הם לא היו רק רובוטים של עמוד הענן, עוצרים, הולכים, עוצרים, הולכים. פה התעכבו ישראל כי הם רצו לעשות את הכבוד, את החסד הגדול הזה עם מרים. אבל בתוך הדבר הזה היה כבוד שחלק למקום. מקום, איך נאמר בסלנג, עזר להם לרצות. הם רצו והקדוש ברוך הוא סייע בידם לרצות. ויש פה כמובן דבר נפלא שפה לא נרחיב, אבל נראה של כל הבא להיטהר מסייעים בידו. זאת אומרת, אם בן אדם מתחיל, העניין של פיתוחה של מחן, כפיתחו של אולם, עניין של התשובה, עניין של התארות הזה לאלה ומול התארות הזה לטטן, כל הדברים המסובכים האלה יסודם בסופו של דבר ברעיון אחד, שרש"י משמיע לנו את זה פה, דרך השינוי הזה. רש"י שם לנו פה איזה שלט אדום מול העיניים, אומר, חבר'ה, תסתכלו, מה? שיניתי פה, אתם רואים? תשאלו למה שיניתי. תשאלו, זה מקום שצריך לשאול.
זה
שר את האדון הזה, כן, אחרי אתם ספק שלא כל כך היינו. אמרנו, אולי רואים את השבט הזה. אומרת לי שפה זה לא כל כך חבוי. אנחנו לא היינו רואים, כי לא היינו כורחים אולי לעשות את ההשוואה שעשה הרבי פה בין המשנה בסוטה, אבל המשנה שם המשנה מאוד ידועה. המילה גדע מידה וכו'. זה שלט באמת בולט, זה שלט בולט, כן, בוודאי שבלי הרב לנו מגיעים לאסף קצר של כל הניתוח הנפלא הזה, כל העמקה הזאת, אבל השאלה הזאת היא שאלה בולטת. זה רוצה רש"י לומר לנו למעשה שזה לא שינוי, זה הולך ביחד. עם ישראל רצו, הקדוש ברוך הוא רצה יחד איתם, עזר להם לרצות. וזה נקודת עידוד ש... אנחנו צריכים לשאוב מעניין הזה. רואים שמי שרוצה לעשות טוב, שלא ידאג, הקדוש ברוך הוא איתו. לא ידאח ממנו נידח. כן? הקדוש ברוך הוא לא נותן. מישהו שרוצה לעשות טוב, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו סתם ככה להיאבד. וזה גם קורה בכל פרשת המצורע. רואים שהפרשה מצורע זה המצורע מגיע לדרגה הנמוכה ביותר האפשרית. כי נניח חס וחלילה מישהו נניח מצורע, מה הדבר הטבעי? הוא בטח רוצה להתרפא, נכון? הרי שהוא רוצה להתרפא. אז הוא יודע, מי מרפא אותו? הכהן, נכון? אז מה מצורה צריך היה לעשות באופן תיאורטי? לקחת אותו ולרוץ הכי מהר לכהן, נכון? אבל איך אומרת התורה? זה הובה אל הכהן. הובה, לא כתוב בא אל הכהן, הובה. הביא אותו בעל כורחו, למה הוא נמצא במדרגה הכי נמוכה, אפילו ללכת לכהן הוא כבר לא מסוגל. הכי נמוך שיש. ואף על פי כן, רואים לך התורה, עושה פה השתדלות כזאת, מוצאים אותו מחוץ למחנה, כן, מרחיקים אותו, נכון? אבל בסופו של דבר, לא ידח ממנו מידע. בסופו של דבר, הוא נסגר, עושה מה צריך, חוזר חזרה. כי תמיד יש פה סייעת בשמה, תמיד יש פה את ההתעוררות מלמעלה לעניין הזה, וזה למעשה הלקח הגדול פה, אחד הלקחים הגדולים, מתוך כל המעשה הזה של מרים, וכידוע, תורה, לישון הוראה, כל דבר בא להורות לנו, הוראה בעבודת השם. יש כאן הרבה עבודות, הרבה הוראות, א', שגם כשרואים מישהו, שהוא מחוץ למחנה, מחוץ למחנה לגמרי, של הכהן, אפילו לא רוצה ללכת, הוא בא אל הכהן, אדם שנמצא בשפל המדרגה, בדיוטה הנמוכה ביותר, צריך להבין, אף אחד אין לו את הסמכות לומר נואש מהאדם הזה. אין אחד שהוא אבוד, אין אבוד. אנחנו רואים פה המצורעים האלה, שאם המקום הכי נמוך, אין אבוד. עושים מה שצריך, להחזיר אותם חזרה, לתוך המחנה. שצערנו הרבה מאוד אנשים שנמצאים מחוץ למחנה. הגיעו לדיוטות מאוד נמוכות. אסור לה לומר נואש מאף אחד. עושות מה שצריך, להחזיר אותם למחנה. ואף אחד הוא לא נקרא עבוד. אין דבר כזה עבוד. אין דבר כזה שנקרא נקרא עבוד. ועוד יותר רואים את זה, שמי שעושה את זה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. הוא מכניס בו את הרצון, באותו מצורע, וכל מי שצריך. הוא אומנם מרגיש שהוא רוצה, אבל הוא מכניס בו את הרצון, הוא עוזר לו לרצות. גם מי שפועל כדי לעשות את הטובות האלה ליהודים אחרים, כן, הוא עוזר לו לרצות לעשות את הדברים הטובים. שושקה? ראו? שתי שם, טוב, יום חמישי, אפשר להבין. כן, כן, בדיוק ככה, גם העובדת. אז זה יהיה רצון שבאמת ניקח פה מלוא חופנינו מהדבר הזה, מהכלל הגדול הזה, ונבין שכשאדם עושה טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. זה בכלל לא שאלה, אבל פתח לו. אנחנו נתחיל, זאת ברוך הוא יעזור, זאת השם שיש שיית את השמיה, לכל העוסקים, צורכי ציבור באמונה, דברים שנעשים, השם שמיים, שלעזור לעם ישראל, לכל שנמצאים מחוץ למחנה, יש הרבה שצריכים עזרה גם נמצאים בתוך המחנה, כל יום של אהבת ישראל, עזרה הדדית, זה הדבר שיביא את המשיח, ונראה בימינו בקרוב ממש.
שלעבור פה ולדבר זה קל, אבל לקבל כך הרבה להקשיב, זה נלמד קצה, הרבה קצה, זה כוח גדול.
Yeah. אבל אני עושה את זה, גם בעיד, שאמר שמישהו רוצה משהו, לא שפן, הוא בכלל רוצה. שבת שלום.